ערב טוב ומבורך, שלום עליכם. אנחנו ככה בלי חומשים, אז נדבר בלי חומשים. כולם מכירים, אנחנו נכנסים לפרשת וישב. עסקנו בשבוע שעבר ביעקב, בתפילות יעקב. ביקשתי לקחת ספרי תהילים, כי אני רוצה ללמוד מזמור בתהילים, אבל אני אגיד לכם מיד את הרקע לרצון ללמוד את המזמור הזה. הרקע האישי הוא טכני, כלום. יש מנהג שאני ממליץ עליו, מנהג שהתחלתי לנהוג אותו, אני מודה, רק לפני כמה שנים. מנהג חסידים. כבוד יוטט כסלב, מותר להזכיר, מנהג חשוב חשוב, מנהג יפה, שאומרים את פרק התהילים, בטח יש רבים שעושים את זה, שאומרים בכל שנה את פרק התהילים של אותה שנה. מכירים את המנהג הזה? מנהג יפה יפה. בכבוד. כאן, בואו ככה. מנהג יפה מאוד, עם הרבה... במנהגים קדומים מופיע שחסידים זקנים, זקני החסידים, היו אומרים גם את הפרקים של ילדיהם. הפרק של השנה, זאת אומרת, מי שיום הולדתו הוא מי שנהיה בן 20, אומר את פרק כף א'. זאת אומרת, הפרק... מה, היום מתמודד עם... שיפוצים. רק להסיע שם איזה פתק או משהו, לא? טוב. אז זה מנהג נפלא מאוד מאוד. כל יום. קפסולה אחת. מנהג מצוין, מי שמגיע לגיל 118 יש לו בעיה עם פרק קי"ט. זה נכון, אבל אחר כך הוא מקבל פרס ניחומים בקכ"ף, שנה אחר כך. נרגע, כלומר הוא יכול ב-119, ככה איזה שנה, להירגע. אז הסיבה הראשונה היא שאמרו לי פה מה זה טוב בשבוע שעבר, ו... אני רוצה ללמוד את הפרק, את פרק ההזדקנות הנוספת, פרק נ"ז, שניכנס אליו עוד מעט, אבל ככל שאני נכנס אליו יותר, וזה מעט מאוד ימים, אני רק עכשיו התחלתי אותו, הוא פרק מופלא שפתח לי את כל סיפור לא רק שאול ודוד, אלא יוסף ואחיו, ואת המעבר מ... אברהם, יצחק ויעקב שמסיימים בוישלח לכל, למכירה, לבור ריק, לכל הסיפור כולו. אז אולי כיוון שאין חומשים לפנינו, בוא נפתח בפרק תהילים. זה תמיד טוב, פרק תהילים גם בלי כל מה שאמרתי. אז בוא נפתח בפרק תהילים, אני רואה שגם לא לפני כולם יש תהילים. אולי נעשה שיהיה איכשהו לפני כל שניים תהילים, או שיש למישהו הרב גוגל, או כל מיני רבנים כאלה שהם יכולים... אפשר להיכנס, מי שנכנסים אולי ככה, שסודר שם כמה מקומות, אז נזוז טיפה פנימה שיוכלו להיכנס מישהו בו. פרק קצר, אני מתחיל בו, וממנו אני אכנס בכל השאר. אני אומר משפט פתיחה שאי אפשר בלעדיו כשאנחנו בפרשות שלנו. פרשת וישלח מגיעה בסוף פרק ל"ה שלה. אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו בלי חומשים. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, אז אני לא... פרשת וישלח מגיעה בסוף פרק למדהי שלה, עם סיום הסיפור של יעקב ועשיו לסיפור מעשה שכם, הוא פרק למדלד. כל פרק למדלד זה הסיפור של שמעון ולוי ומעשה שכם. ומיד אחרי סיפור שמעון ולוי ממשיך יעקב ובני יעקב, הם נושאים ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. משם עולה יעקב לבית אל כדי לקיים את הנדר שתחילתו בתחילת הסיפור בפרשת ויצא בהתחלה. קום עלי בית אל ושב שם, ושם הוא הולך לעשות מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. כשהוא מגיע ומקים את המזבח הזה, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו את מה שהוא כבר יודע מהמלאך מהחלק הראשון של הפרשה, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הוא מוסיף לו בברכה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצא. רשי אגב מוטרד שם, איזה גוי וקהל גויים ומלכים מחלציך יצא, הוא כבר יש לו הרי את 11 הבנים ועדינה. אומר רשי, המדובר הוא על בנימין. ובאמת בפסוקים הבאים, רחל מקשה בלידתה ובמותה נולד בנימין, היא קוראת לו בן עוני, אביו קורא לו בנימין. ורשי מסביר שהגוי וקהל גויים יהיה ממכה, השבטים גם כן נקראים עמים. יש הרבה פסוקים, אחריך בנימין בעממך, או עמים הר יקראו, שלפי הפירוש הראשון בפשט זה השבטים. ולכן קהל העמים שעוד לא נמצא בשבטים הוא אפרים ומנשה, כלומר יוסף קיים אבל יצאו אפרים ומנשה, ובנימין שעוד לא נמצא. ומלכים, איזה מלכים יהיו? שאול שיבוא ועוד לא הגיע, ואיש בושת בנו שאבנר ממליך בתקופה הקצרה הזאת בכל סיפור שאול ודוד. אחרי הסיפור הזה בעצם מסתיימת הפרשה, מות יצחק, קוברים אותו עשיו ויעקב בניו, ואז פרק שהוא סוגריים. למדנו ממני בשנה שעברה, דווקא עסקנו בפרק הזה. הפרק של הסוגריים הוא תולדות עשיו. אלופי עשיו, תולדות עשיו, המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בני ישראל. פרק מעניין, שכמו שרשי מגדיר מיד בתחילת פרשת וישב, זה היה הקדמה. זה הייתה ההכנה לאלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אומנם הוא פרק מאוד ארוך, אבל רשי אומר, סיפר תולדות עשיו בקצרה, כדי להתחיל בהם את תולדות יעקב, ולכן הוא מעריך בתולדות יעקב, ובתולדות יעקב כך על פי רשי, הוא לא רק מספר את ילדיו או את מעשיו, אלא את הסיבות, איך הדברים התגלגלו, איך ירדנו למצרים, איך הפכנו להיות, ואז הוא מתחיל יוסף בן 17 שנה, והיה רואה את אחיו בצון, וישנאו אחיו אותו, החלומות וכו'. ההקדמה הזו של הרגע אחד ללא חומשים לפנינו, היא פשוט כדי שנראה את זה, דווקא טוב שאין חומשים, כי אחרת היינו נכנסים כדרכנו ונתקעים באיזה פסוק שם. היא כדי לראות שנייה את המכלול. במכלול בעצם מיד עם סיום סיפור יעקב והולדת בנימין, אבל הסיפור הזה של מעשה שכם הוא מאוד משמעותי שם, אנחנו מגיעים עכשיו לתולדות יעקב ולסיפור יוסף והאחים. הפרק הארוך באמצע מנתק לנו את פתיל המחשבה, ולכן כדאי רגע לשים את זה ביחד. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני אסביר למה. כי בעצם הסיפור היחיד בפרשות הקודמות, לפני וישב, שמספר לנו מה קורה עם בני יעקב, הוא סיפור שמעון ולוי. ובלי להיכנס לסיפור הזה, אינני רוצה ללמוד היום את מעשה שכם, זו סוגיה מעניינת מאוד, שצריך ללמוד אותה לכל כיוון, עסקנו בה, צריך ללמוד אותה הרבה. זה סיפור שהנקודה שלו היא מאוד חשובה, כי זהו הסיפור שמתרחש מיד אם ייכנס בני ישראל, שהם כבר קוראים לעצמם אגב ישראל, הם אומרים נבלה נעשה בישראל, הם כבר קוראים, הם רואים את עצמם כבני ישראל, הם כבר רודפים ולא רדפו אחרי בני יעקב, יעקב הולך עם העם אשר אימו, הסנוניות הראשונות של עם מתחילות בדיוק עכשיו, והסיפור הראשון הוא סיפור שמעון ולוי. על כל סיפור מעשה שכם. אני לא רוצה לעסוק בסיפור הזה, אני רק רוצה להקצין אותו אל מול מה שמתרחש עכשיו. בנימין נולד אחר כך, ובנימין באמת לא מהווה חלק מהסיפור של פרשות וישב מקץ ויגש. הוא הגיבור, אבל הוא לא בסיפור. הוא לא מוכר, הוא לא בבור, הוא לא נמצא עם אחיו. הוא מחוץ לסיפור, אבל הוא כל הסיפור. כל הסיפור בעצם הוא מי יהיה ערב לבנימין. הכל 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 בסוף מתגלגל מסביב לעבדך ערב את הנער, או ליוסף שאומר, אתם עלו לשלום אל אביכם, את בנימין תשאירו אצלי. בעברית אחרת, יוסף שאומר, המבחן האחרון שלכם אחים אחרי מחירה. אולי בעצם זה הדבר הטוב ביותר, לכו תתנצלו בפני אבא שוב. ותגיעו למה שאולי אתם רוצים. בני רחל פה, אתם שם, ויהיה לכם שקט. כבר למדתם 22 שנה לספר סיפור, ספרו עוד סיפור. תמחיתם בעניין, קדימה. שם הבום של יהודה, שאומר ליוסף, עבדך יערוב את הנער. כלומר, אין שום עניין בכלל בחילוק הזה. כל עוד בנימין לא יהיה איתם, הם לא צריכים אותי, אני המנהיג פה. לא צריכים פה כלום. ומול האחווה הזאת, השליח לעת החי אנוכי מבקש, כבר לא יכול להתאפק. לא יכול, אולי כבר אסור לו, ועכשיו הוא מתוודע. החיבור בין הסיפורים חשוב רק מסיבה אחת. בסיפור מעשה שכם, נקרא אותו איך שלא יהיה, מתגלים האחים באחווה מופלאה. הסיפור מסתיים במילים, החזונה יעשה את אחותינו. יעקב לא פועל לבד, פעם ראשונה. והחריש יעקב, אתם זוכרים, עד בועם. הוא מבין שפה צריך לפעול כעם. האחים, בלי להיכנס לדיון, הרמב״ם מצדיק לגמרי את הסיפור, הרמב״ם הפוך, אני לא נכנס בכלל לעניין. מגלים תגלית עצומה ששווה לדבר עליה שיעור שלם. שבני יעקב יתייחסו לאונס ולשפיכות דמים כמו שהם צריכים להתייחס. ושבזה לא מעגלים פינות. וזה המסר שלהם לבני נוח, זה, צריך להבין את זה, אני לא נכנס, אבל הם מתגלים באחווה. משם יוצא יעקב, כאשר גם בנימין נמצא, יצחק מת, ובעצם יעקב מגיע אל הארץ עם הדור הרביעי מאברהם. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בברית בין הבתרים, ודור רביעי ישובו הנה? ויצחק עדיין לא מת. התורה מספרת על מותו והוא עוד לא מת. הוא חי 12 שנים אחרי מכירת יוסף מוכיח רש"י. חשוב מאוד. הדור הרביעי שב הביתה. ועם הגעת הדור הרביעי, יעקב מבקש, כך פותחת הפרשה, לשבת. כבר לא יותר לגור. כבר לא יותר להיות בסוכות. כבר לא יותר להתנייד. כבר להפסיק את הנוודות ולשבת בשלווה. לשבת בשלווה בעומק, די. שתבוא גאולה. כי בעצם אין סיבה שלא. כי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, כי כבר הסירו את אלוהי הנאחר אשר בקרבם, כי 12 שבטים, 12 שבטיה עדות לישראל כבר פועלים, והם הוכיחו את עצמם, בלי להיכנס עוד פעם לצורת הסוגיה של מעשה שכם, הם הוכיחו את עצמם, והם הולכים קדימה לבית אל, וגם הקדוש ברוך הוא מאשר כבר את שמך ישראל, הכל קיים. זהו. יש כבר את יהודה, יש כבר את יוסף, יש כבר את ההבטחה לגוי וקהל גויים, אפרים ומנשה ומלכים של בנימין, הכל קיים. למה בעצם נתקל? ושם קופץ עליו רוגזו של יוסף, ושם מתהפך הספר, והנקודה הזו של החיבור היא מאוד חשובה. ההתהפכות, אני חושב שלא שמים לב אליה בגלל פרק למדבר, היא מהאחווה המופלאה מול האויב, האחווה המופלאה כדי להגן על אחותינו שאומתה, ושם מתחיל סיפור שנאת האחים הקשה ביותר. וצריך לתפוס מה קורה שם. יש כאן נקודה שצריך להבין אותה. השלווה נתקעת, למרות שנראה שכאילו כבר מוצא הכל, התשתיות קיימות. עם ישראל שב לארצו, הוא כבר הגיע חזרה לבית אל, הנדר קוים, יעקב מקים מזבח וכתוב שם ויקרא לו אל אלוהי ישראל. הזכרנו את זה בשבוע שעבר כשדיברנו על יעקב ופנואל, ואיך רשי אומר על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. אתה עשית אותי אלוה למעלה ואני אעשה אתכם אלוה בתחתונים. כשיעקב מבקש להישב בשלווה, הכל נראה מובן לחלוטין. צודק, כי בעצם ברית בין הבתרים מתקיימה, כבר דיברנו בזה יותר מפעם. כי מה נאמר בה? שגר יהיה זרחה. עם לבן גרתי. כבר היינו גרים. בארץ לא להם, או בארץ לא לנו. אתם זוכרים כמה בארץ לא לנו, והחליף את מזכורתי 10 תמונים? שבעבדום, או עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. התנהגות של עבד נרצע לא הייתה פה. על זה הרי מדבר יעקב כל הפרשה בויצא. ועינו אותם, את עוניי ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים ויוכח אמש. יש עוד תנאי בברית בין הבתרים. חוץ מהמספר, יש עוד תנאי בברית בין הבתרים. שיושב הארץ יעזוב. כי לא שלם אבון האמורי, עדנה, הנה יושב הארץ עוזב, וילך עשיו מפני יעקב אחיו. ויש עוד תנאי, שדור רביעי ישובו, הנה הדור הרביעי. ויש את התנאי שחופף על הכל, שהשליחות שאם הרבקה שלחה תסתיים. היא שלחה, הנה דבורה מנקת רבקה מתחת לאלון, באלון בחוט. אתם תופסים למה? טוב שאין לנו חומשים. בלי פרק למדבב לרגע. שימו אותו שנייה בסוגריים מרובעות כמו שרשי מבקש מאיתנו לעשות. הקיצוניות בין השאיפה שבה מסתיימת הפרשה הקודמת למכה שמתרחשת. מיד בתחילת פרשת וישב, בלי הקדמות. מיד. והוא נער את בני בילה, וישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום, והבור ריק אין בו מים, ואורחת ישמעאלים במצרים, והכל במכה אחת, זה לא הולך לאחר. מה קרה? מה התרחש פה? והפרשה הזו היא הפרשה אולי שאנחנו נושאים איתנו כל ימינו. נושאים עד שהיא תתוקן. מסתבר שכשהגענו לסוף פרק למדהי, באמת היינו ראויים כבר לגאולה שלמה. המבחן היחיד שלא עמדנו בו, הוא פה. מסתבר שהסיפור הזה הוא סיפור שצריך להבין אותו לעומק, ולהבין למה הוא לא סיפור נפרד, אלא הדור רביעי ישוב הוא אלה שצריך והיה צריך להתממש. דוב הזכיר את הארבע מאות שנה, כשדיברנו על ברית בין הבתרים הזכרנו תמיד את שיטת המפרשים, הרמב״ם עומד בראשם. גם במצרים לא היינו 400 שנה. גם במצרים היינו רק 210 שנים. סידרו את זה מהולדת יצחק. כך זה נהיה 400. הרמב״ם מלמד אותנו יסוד גדול, שכשמופיעה נבואה, והיא נבואת פורענות, או כשמופיע עונש, עם זמן נקוב, זה זמן מקסימום. כי אחרת, מה מקום לתשובה? אם נעשה תשובה, איפה האחי שנה? אם אני יודע מראש 400 שנה, אז איך אני אזוז קדימה? לכן קובע הרמב״ם, וזה יסוד גדול, והמפרשים הולכים איתו כולם פה, ש-400 שנה זה טווח ביטחון, זה סייף כזה רחוק, הלוואי שלא נצטרך להגיע לשם. וביקש יעקב להישב בשלווה בעומק פירושו, ביקש יעקב להגיד די. מיצינו. עברנו את ברורי הניצוצות האלה בגלות. עברנו הכל. מה לא עברנו? עשיו מבקש להצטרף אלינו. נשאב אל אליך ואלך לנגדך. לבן קראת איתנו ברית. אנחנו תופסים את המצב החיצוני, נסכם אותו. יושבי הארץ נמוגו מפנינו, וישאו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. אנחנו קברנו את הנכר ואת אלוהי הנכר תחת האלה בשכם. ודבורה מנקת רבקה סגרה את המעגל, שהתחיל בחיי שרה כששלחו את דבורה ואת מי נקטע. את המעגל הזה של אברהם, יצחק, המעגל נסגר. וישב עשיו בהר סעיר, ואתה רק מחכה עכשיו לוישב יעקב, ויבנה בית המקדש. זה השלב הבא. מה נתקע? איך הילדים שואלים, מה השתקמק? ברגע הכי חשוב של הסיפור. ואיך מה שנתקע הוא חלק מהותי מהסיפור. תהילים, פרק נ"ז. אין קשר, סתם. סיפור חדש. אני באמת רוצה ללמוד ממש פרק קצר, זה 12 פסוקים. 12 פסוקים, חלקם מוכרים. אני מרגיש קשר אישי לפרק הזה עכשיו, אבל ממש אובייקטיבית הוא פרק גבל. למנצח אל תשחט לדוד נחתם. ובורכו מפני שאול במערה. אני לא אדבר באמצע, אני רוצה לגמור קודם כל את המעט פסוקים האלה של הפרק, אבל במעט פרקים יש לנו בהתחלה לא רק כותרת של מכתם או מזמור, אלא גם כותרת שמתארת אירוע, זמן ומקום. איפה נכתבים הדברים? בעקבות מה? הכל מופיע בכותרת. נכון? במערה. חונני אלוהים, חונני. כי בכך הסיה נפשי, ובצל כנפיך אחסה, עד יעבור הבות. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. ישלח משמיים ויושיעני, חרף, לא חרף, חרף, שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. נפשי בתוך לבאים אשכבה, לא התים במי אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפעמיי, כפף נפשי, קראו לפניי שיחה, נפלו בתוכה סלע. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי אשירה ואזמרה. אורה כבודי, אורה הנבל וכינור העירה שחר. עודך ועמים אדוני אזמרך בלאומים. כי גדול עד שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. מחילה שאני מתחיל בחצי דקה של ידיעת הארץ. אני את הפרק הזה, אני מודה, אני בשבוע שעבר ככה, נסעתי לכמה ימים של חופש עם אשתי, והיינו בעין גדי. רק למי שמבין למה התאריך חשוב, ביום רביעי בבוקר, יצאו אליי באיזשהו עניין לא משנה, ואז נסעתי למקום שנקרא מערת דודים. עשנו. מכירים את מערת דודים? אז היא נמצאת בתוככי נחל דוד. בתוככי נחל דוד, שהוא הנחל שנכנסים אליו בעין גדי, נמצאת בהמשך מערה שנקראת מערת דודים. יש כאן תנ"ך אגב, כי בתוך האין ספרים, איפה? הסיבה שנסעתי הייתה, אני לא אכנס אליה, אולי תובן, אני מזמן מרגיש שהמקום הזה הוא, הוא תודה רבה 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 רבה, ישר כוח. בלי שאף אחד ייפגע, אנחנו רגילים לאומה, לאדביץ', להכל, זה הכי חזק. יותר חזק מהכל שם, להבדיל, ממש. אני אסביר את זה לאט לאט. בעין גדי. אצלנו עין גדי זה ספא וים המלח. זה חשוב, זה חשוב. אבל שאול בורח, דוד בורח מפני שאול, והוא במערה. אני אזכיר לשנייה אחת את הסיפור של הבריחה של דוד מפני שאול. דברים נמצאים בסוף שמואל א'. דוד המלך מנצח באמצע הספר את גוליית, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. קצת לפני שדוד מנצח את גוליית, אתם זוכרים כולם את הסיפור, מעט מעט לפני, הזכרנו את זה גם כשלמדנו את רות. מעט לפני שדוד מנצח את גוליית, מגיע שמואל, אחרי סיפור שאול ועמלק, מגיע שמואל אל ישי, בית הלחמי. הוא מצווה לקחת את אחד מילדיו ולמשוח לו. הוא מגיע למשוח את הילד, את הילד שאותו הוא מצווה למשוח, והוא מבקש מישי לקרוא לכל ילדיו. הוא קורא לכל ילדיו, זאת אומרת לשבעת ילדיו, כלומר אלה שנחשבים. לזה הנוסף הוא לא קורא. כי הוא נמצא בצון מאחורי המראה, והוא לא כל כך רצוי במשפחה. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. ממזל. אמא כן, אמא לא, לא ניכנס לסיפור, סיפור שלם. ישי עצמו, היו לו התלבטויות קשות מאוד, עם אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, כבר באמת פג מן העולם. הוא לא היה משוכנע שהוא עוד יכול להביא את דוד לעולם, ועל דוד היו ספקות מאוד מאוד קשים. דוד מנודה, גם בבית, גם במשפחה. הוא עובר על האחים הגדולים, ואף אחד מהם הוא לא האיש. ואז שואל שמואל את ישי אם אין עוד מישהו, והוא אומר לו, לא נעים, ניסינו להחביא, יש, לא ממש נחשב. הוא מבקש שהוא יבוא, הוא מגיע, וכשהוא מגיע, שמואל לא כל כך מתרשם. בלשון המתה. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, כשהוא נכנס דוד המלך, קום משחהו, כי זה האיש. איך אומרים חז"ל על קום משחהו? משיח נכנס, ואתה יושב? משיח נכנס, ואתה יושב? כי השם יראה ללבב. האדם, זה מאוד לא מובן איך יכול להיות שאדם לא יודע הכל, אבל האדם יראה לעיניים. והאדם שלא יכול לראות הכל הוא זה שהתנ"ך קורא לו הרואה. שמואל היה נקרא הרואה. גם הוא לא יודע לראות. כלל חשוב, שכדאי לדעת אותו. דוד, אחרי המשיכה בבית, אירוע שדי מחביאים אותו. אם כי ברור שבבית לחם מן הסתם שמו לב שהוולבו נכנס, שמואל, וולבו סתם, לא חמור, אחד מהם נסעתי ולא הרי, אבל לא, אבל לא. דוד חוזר לצום. המלחמה עם פלישתים מתרחשת, ואז מגיעים לקרב הגדול מול גוליית. האחים הגדולים נמצאים במלחמה, וישי שולח את דוד עם 10 סנדוויצ'ים ללכת אל האחים. כשהוא מגיע הוא שומע שבאמפי הגדול יש קריאות גדולות שהאיש אשר יכה את גוליית שחרף את מערכות ישראל, המלך יעשרנו עושר גדול ואת ביתו ייתן לו לאישה. דוד מסתובב בין האנשים ושואל, מה ייתן לו המלך? מה הוא יעשה לו? מה הוא ייתן לו? מה הוא יעשה לו? וכולם חוזרים על זה וכאילו הוא לא מבין. חוזר כאילו הוא לא מבין, בעיות בהבנת הנשמע. כאילו הוא לא מבין ועוד פעם. אז האחים הגדולים, האח הגדול יודע פתאום שהוא נמצא שם, והוא בא וכועס עליו בצורה קשה מאוד, על מי נטשת את הצון? מה בכלל אתה מחפש פה? וחזרה הביתה. דוד מתנצל על זה שהוא באמת נמצא, זה באמת לא תקין. אבל אז הוא ניגש לתפקיד, והוא מציל את עם ישראל. ואחרי שהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא חוזר לאותו צום. הוא הופך להיות זה שמקבל את מיכל, בת שאול. הוא בשלבים הראשונים מנגן, אתם זוכרים עוד לפני הסיפור, לפני שאול. ומאותו רגע שליקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו, רוח רעה מתחילה לשרות על שאול. עם ישראל מתחיל את המלוכה והתקופה היא קשה מאוד. סיפור דוד ויונתן, דוד המלך מתחיל לדעת למצוא את מקומו, אבל לצד המאבקים הלא חשובים בעמלק, בפלישתים, מתרחש המאבק הבלתי נפסק של שאול ואנשיו ודוד. לאט לאט זה מתרחב. דואג האדומי, אחיתופל, אבנר בנר, המסע בן יתר. זה מגיע לשיא כאשר דוד בורח והוא הולך לכיוון מלך פלישתים, אחיש מלך גת, בבורחו, בשנותו את טעמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. ואז בשלב מסוים בדרך הוא עובר בנוב עיר הכהנים, הוא לוקח חרב כדי שתהיה איתו למלחמה שהוא יצטרך שם, ודואג האדומי דואג להעביר את ההלשנה הזאת לשאול, וההלשנה הזאת גובה מחיר כבד מאוד. 85 כהנים בנוב עיר הכהנים נהרגים על ידי דואג עצמו. ויסוף דואג ויפגע. שצריך להבין, טוב, דואג הוא ראש הסנהדרין. דואג נקרא אביר הרועים. אחיתופל הוא רבו של דוד. אחיתופל הגילוני. מדובר באנשים הנכבדים ביותר. ושם הדברים מתרחשים עכשיו בצורה הבאה, ואז רק אחר כך אפשר להבין את הפרק. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויומר לפני יהונתן, מה עשיתי, מה עווני, ואז כל הסיפור של החיצים ומחר חודש, אני מדלג פרק ועוד פרק. ואז דוד המלך בורח למערה ראשונה, לא זוהי המערה של הסיפור. הוא בורח למערה ראשונה, למערת אדולם. בית אביו ואחיו מתקבצים אליו כמה אנשים, אנשי מצוק שנמצאים איתו, והוא עם 400 איש מתחיל להסתובב. הבריחה היא, שנביא נכון, כל הזמן משאול מדואג לאורך כל הדרך. סיפור נוב עיר הכהנים, בין לבין מתרחשות מלחמות קטנות. הראשונה שבהם מתרחשת במקום הבא. הוא פתאום מגיע למקום ונאמר לו, הנה פלישתים, פרק אף ג' בשמואל א' כבר, נלחמים בקעילה, שם מקום, והם משוסים את הגורנות, את הגרנות של התבועה. וישאל דוד בהשם לאמור, הלך והיכיתי בפלישתים האלה? ויאמר השם אל דוד, לך והיכית בפלישתים והושעת את קהילה. קהילה, עיר יהודית גדולה. דוד הולך להילחם, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים, זה הרי נמצא בתוך המתחם הפלישתי. ואנחנו הולכים עכשיו להציל בתוך הפלישתים. ודוד הולך להציל בתוך פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול בהשם. הלוחמים, הסיירת של דוד מפחדת מאוד, ויענהו השם ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. מהעיר הזו, מעיר הכהנים, ניצל שריד אחד. איך קוראים לו? אביתר הכהן. השריד היחיד שניצל מהעיר הזאת. והשריד הזה מגיע אל דוד, והוא נושא אפוד בד, והוא הולך עם דוד. דוד נועץ בו, והוא אומר לו, הסגיר השם את קהילה בידינו, אבל מיידית השמועה נשמעת, ושאול ואנשיו באים לקהילה להילחם בדוד. זה המהלך לאורך כל הדרך. דוד לוחם את מלחמות ישראל, ויש כאן משהו נוראי, אם השם הסיתך בי, ואם בני האדם ארורים הם לפני השם, יאמר את זה עוד מעט דוד, שלאורך כל הדרך נמשך, אבל דוד לא מפסיק את המלחמות. עם מעט אנשיו, שואל שאול את הקדוש ברוך הוא, שאול בא הנה לקהילה, בעלי קהילה שעכשיו הצלתי אותם, יסגירוני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ודאי שיסגירו אותך. ברור, תברח, מהר. ועוד פעם דוד נתקל בזה שאין גם אף אחד שמשתף איתו מערכת, פעולה במערכת. הוא בורח משם, והם מגיעים למדבר זיף, אנחנו מדרום הר חברון, לכיוון צוקי עין גדי, עוד מעט תבינו לאן אנחנו מגיעים. ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה לאמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות, באים אנשי הזיפים ומגלים לשאול שהם תפסו את המחבואים של דוד. יש רשת שלמה שמכינים ומוצאים את כל הנקיקים, והוא אומר להם לבדוק, ושאול עם אלפיו, אלפיו, זה אלפים, במצדות בעין גדי הם 3,000 איש, הולכים כדי למצוא את שאול, את דוד. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב במדבר מעון, וישמע שאול, וירדוף אחרי דוד. תוך כדי הרדיפות, מלאך בא אל שאול אמור, מערב עליך, כי פשטו פלישתים על הארץ. נכון שהדבר הכי חשוב עכשיו זה המלחמה בדוד, אבל יש בכל זאת מלחמה עם פלישתים. מוכרחים גם לזה איכשהו להתייחס. נו, אין ברירה. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים. והיא כאשר שב שאול מאחרי פלישתים ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל. וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. יש רק מקום אחד שבו זה נמצא. עין גדי אגב מופיעה מתי בפעם הראשונה בספר בראשית, לא במילה עין גדי? חצצון תמר. היא אין גדי, בדברי הימים חצצון תמר נקראת אין גדי. שם מתרחשת המלחמה של ארבעת המלאכים והחמישה. שם מתחיל כל הסיפור של הפיכת סדום. עוד נגיע לכל. ויבוא על גדרות הצאן על הדרך 3,000 איש, מי שעבר שם פעם בנקיקים, 3,000 איש זה אי אפשר לנשום. עכשיו גם לדוד היו כמה אנשים. 3,000 האנשים זה הסיירת. היה גם מפקדה מן הסתם. ויבוא על גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ובורחו מפני שאול במערה. ויבוא שאול להסך את רגליו. המקום כל כך צפוף וכל כך רואים כל מקום. ואז נכנסים למערה והיא פלאית. צריך ללכת לראות את זה. אם זו המערה, ככה הטענה, אין מערה אחרת. ואז הוא נכנס למערה להסך רגליו. להסך רגליו זה מילה יפה ללהתפנות. זה מקום מלא מים. ודוד ואנשיו בירקתי המערה יושבים. זה המחבואים שלהם בתוך הסיפור. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך. ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. הנה שאול פה. והוא לבד. והוא במציאות הכי משפילה שיכולה להיות. זה הרגע לגמור את הכל. עכשיו נבין רגע על מה מדובר. מדובר על דוד המלך שיודע שהוא צריך למלוך. שהקודש ברוך הוא אמר לו שהוא צריך למלוך. ששמואל הודיע לו שהוא צריך למלוך. ששאול ברור מעכב את הכל. שאין שאלות בכלל על המצב ששאול נמצא בו. פרט נוסף, הוא חותנו. הוא האבא של אשתו האהובה מיכל. עשית לו כאשר איתה בעיניך, אומרים כל האנשים בירקתי המערה. ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויהי אחרי כן, אחרי מה? אחרי קריטת הכנף, חתך. ויהי אחרי כן, ויחלב דוד אותו, על אשר קרת את כנף אשר לשאול. שמענו איפה הוא דוד? איך יכול להיות שנגעתי בבגל? של מי שכל הזמן הוא יקרא לו, עוד שנייה תראו, משיח השם. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מהשם. הוא נבהל מעצמו. אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם, לשלוח ידי בו, כי משיח השם הוא. מהפסוק הבא אנחנו מבינים מה היו התגובות שלהם. וישסה דוד את אנשיו בדברים. בעין גדי יש נמרים. עוד מעט אתם תראו שיש שם גם לבאים. יש שם גם לוהטים. יש שם הכל. אני אומר לכם שדוד המלך אהב מאוד מאוד את המקום הזה. פעם דיברנו על זה. שם הוא חיבר את ברחינף שאין לי ספק. שם הוא רואה הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. הוא רואה שם הכל. וישסה דוד את אנשיו בדברים. אתם מבינים מה זה לשסע אנשים? אני מכיר רק פה. כלומר, האנשים איתו, אגב מדובר ביואב, בשרי צבא, אומרים לו, אתה עושה את הדבר הכי לא נכון שיכול להיות בעולם, והוא צריך לשסע אותם, את אוהביו, כדי שלא יגמרו את שאול. ולא נתנם לקום אל שאול. אתם תופסים מה עכשיו הולך להיות פה, מה קורה? אתם מבינים בכלל את הסרט הזה? זאת אומרת, יש מלחמות עם פלישתים, עם המלאק, עוד מעט תראו את ציקלג, את קהילה, את הכל. יש את שאול עם 3,000 איש, יחידה קדמית שרודפת אחרי דוד. מי שמסתובב שם לא יודע איך להכניס 3,000 איש. עומדים אחד ליד השני. ודוד עכשיו יש לו את האנשים שלא מתחבאים במערה, שאול פה, והוא צריך עכשיו להילחם בהם. ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן, וייצא מהמערה, כנראה מטר, שניים, ויקרא אחרי שאול אמור, אדוני המלך, ויבט שאול אחריו. ויקוד דוד אפיים ארצה, וישתחו. למה הוא רודף אחרי דוד? כי מה אומרים לו אבנר בנר? מה אומר לו דואג האדומי? מה אומרים לו אחיתופל? מדובר ברודף. הם גדולי הדור. הם באים ואומרים דין תורה. הם לא אומרים משהו שהוא לא תורה. הם לא אומרים משהו שהוא לא תורה. הם אומרים תורה. אתם מכירים את הפסוק בפרשה? אני עוד מעט אגיע אליו. אני רק זורק את השאלה לאוויר. והבור ריק, אין בו מים. לשם שלחו האחים את יוסף, נכון? הם שמו אותו בבור וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. כולם יודעים את דברי רש"י, הידועים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. רש"י אמר את סופו של המדרש. המדרש מתחיל כך. והבור ריק, אין בו מים. אין בו דברי תורה הקרויים מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. עכשיו זה משונה מאוד, אין בו דברי תורה. האחים אמרו שיוסף רודף. הזמן קצר, תראו את ספורנו על הפרשה, את הפשטנים. אור החיים הקדוש מעריך. האחים משוכנעים שיוסף מהווה סכנה קיומית לעם ישראל. אין להם ספק בזה. זה לא פייר להגיד כי הוא מבני רחל. כי עובדה שלא רק שהם שומרים על בנימין, הם מוסרים את נפשם על בנימין. אז איך אתה אומר, אין דברי תורה? יש תורה. מסביב למערה הזאת נמצאים הרבה אנשי תורה. ראש הסנהדרין. ויאמר דוד לשאול, פתאום שאול תופס את דוד, אתם תופסים את רואים את הציור הזה? זה התחלה רק, רגע. ויאמר דוד לשאול, דוד פונה לשאול, שניהם לבד. שאול גמר להסך רגליו במערה, זה רק המקרא בקודשו יכול לקחת אותנו למקומות הכי אינטימיים האלה. 3,000 איש פה, 400 איש פה, ארטילריה מפה, ועכשיו דוד לשאול, הוא גמר להתפנות. ויאמר דוד לשאול, האבא של מיכל, המלך, הבן שנה שאול במולכו, הבחור וטוב משכמו מכל העם, הנחבא אל הכלים, משיח השם, שמנהל את המלחמות עכשיו, עוד מעט תראו במי, איך דוד קורא לעצמו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור? הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך אשר נתנך השם היום בידי במערה. ואמר לה הרוגך ותחוס עליך. עברית מדהימה, הוא כאילו לא מדבר על עצמו. אתה ראית היום מישהו שכך נהג. בהמשך תראו שהוא אומר גם אני לא מאמין שהצלחתי להגיע למדרגה הזו. אבל אני אגיע לעוד שלב. ואני אגיע לעוד שלב. דיברנו על שלושה אבות, על אברהם, יצחק ויעקב. חז"ל אומרים שיש מרכבה ועליה נמצאת דמות האדם העליון, דמות השם. ולמרכבה יש ארבעה רגליים. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. לא משה, לא אהרון, דוד. עד היום אנחנו לא גמרנו להרים גבות. עד היום עוד לא השתחררנו מהבתי מדרש שדואג ואחיתופל. דוד, הרגל הרביעית. רגע. הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך השם, ואומר לא אשלח ידי באדוני כי משיח השם הוא. ואבי ראה. אתם שומעים את הפנייה? ואבי ראה. אגב הוא אביו. הוא אבי אשתו. ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך. דא וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחתה. מי שחושב שהמסירות נפש של דוד הייתה להילחם בגוליית, יכול כבר להתחיל להבין שזה בכלל לא היה הסיפור. המסירות נפש שלו הייתה לקבל את המתנה של שאול הבטיח. הוא מוכן להילחם באלף גולייתים, באלף שכם, באלף ארבעת המלכים את החמישה. אבל איך מתמודדים עם וישת? ישפוט השם ביני וביניך. ונקמני השם ממך, וידי לא תהיה בה. כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. אם יצא ממני איזשהו רשע, אז אני רשע. אני שומע את 400 האנשים גדולי העולם שנמצאים מאחורי דוד במערה, שאותם הוא שיסע לפני רגע וזועקים לו בלב. מה זה כל הנאומים היפים האלה? יש פה עמלק, יש פה פלישתים, בוא נחסל אותם כבר. כמה אנרגיות אתה משקיע בסיפור הזה? אחרי מי מסיים דוד את הנאום הקצר שלו? יצא מלך ישראל. אתם שומעים איך הוא קורא לו? אבי מלך ישראל. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? למי שחושב שלדוד יש סופרלטיבים, שיסגור ויתחיל לך. יש 24 ספרים בתנ"ך. אין יהודי שזז בלי תהילים. הוא חושב שהוא פרעוש. הוא משוכנע שהוא פרעוש. הוא כימית פרעוש. הוא קורא לעצמו ואנוכי תולעת ולא איש. זה אפס דמיון. ורגל של מרכבה. והיה השם בדיין ושפט. והי כחלו דוד לדבר את הדברים האלה שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד? מכל המילים, מלך הוא אבי ואתה בני. אתם לא זוכרים את העקדה? אבי, בני, בני, אבי. הקולך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויבק. ויאמר דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני השם בידך ולא הרגתני. למנצח לדוד מכתם, איך הפתיחה? למנצח, אל תשחט לדוד מכתם. אל תשחט. והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי, ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך. זאת אומרת, גם שאול אומר את זה. וקמה בידך ממלכת ישראל, ואתה ישב עלי בהשם אם תחריט את זרעי אחריי. אל תשחט. ואם תשמיד את שמי מבית אבי, וישבה דוד לשאול. וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו המצודה. וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, וסיפור אביגיל ונבל הכרמלי. ואז די הרי שאול ביקש סליחה, הכל טוב, ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש. לא ניכנס לאיך, אתם תופסים מה קורה פה עכשיו? בני אבי, אל תשמע לדברי אדם. אבל כבר לא יכול לא. כי כשאתה נכנס לזה, אתה לא יכול להפסיק. חזרה לפרק עוד שנייה. ויבואו עזיפים אל שאול הגבעת הלימור, הלא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימון. ויקום שאול וירד אל מדבר סיפי, איתו 3,000 איש בחורי ישראל. ויחן שאול, ועכשיו הסיפור מגיע לסופו. ויקום דוד ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, וירד דוד את המקום אשר שכב שם שאול. ואבנר בנר שר צבאו ושאול שוכב במעגל. איתן אולי תיתן לנו פה הסבר קרבי לעניין. מעגל, סיירת, ישנים עם הנעליים דבוקים אחד לשני, כשצריך טיק ברגל ומתעוררים. אמת? בעיגול הזה שוכב שאול באמצע המעגל, יש מלחמה גדולה, במי? בדוד. ובאמצע המעגל שוכב שאול, לידו אבנר בן נר שר הצבא, והחמית של שאול במעגל. ויקום דוד ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול. וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול ואבנר בן נר שר צבאו. זה כבר הסיפור הבא, הבא, הבא. זה כבר לא במדבר בן גדי, זה המשך. ושאול שוכב במעגל והעם חונים סביבותיו. ויען דוד ויאמר אל אחימלך החיתי ואל אבישי בן צרויה אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול אל המחנה? ויאמר אבישי, אני ארד עמך. ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה. הם נכנסים למעגל של שאול. והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מאוחה וארץ מרשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך. ואתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת. ולא אשנה לו. לא תהיה מלחמה. ויגמר הסיפור. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו למנצח לדוד, אל תשחית. כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה? ויאמר דוד, חי השם, כי אם השם יגופנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה, חלילה לי מהשם ישלוח ידי במשיח השם. ואתה קח ואת החנית אשר מרשותה ואת צפחת המים ונלך לנו. הוא נכנס אבישי, לוקח את החנית, ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מרשותי שאול, וילכו להם, ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת השם נפלה עליהם. ויעבור דוד העבר, ויעמוד על ראש העם מרחוק, קרב המקום ביניהם, ויקרא דוד על העם ולאבנר בנר, הלא תענה אבנר! ויען אבנר ויאמר, מי אתה קראת אל המלך? ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה, ומי חמוך בישראל? ולמה לא שמרת על אדונך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך. לא טוב הדבר הזה אשר עשית. חי השם כבני מוות אתם אשר לא שמרתם על אדוניכם משיח השם. אתם מבינים מה הבעיה? איך אתם שומרים על שאול? ואתה ראה איך חנית המלך ואת צפחת המים אשר מרשותיו. תחפש אותם. ויקר שאול את כל דוד, ויאמר הקולך זה בני דוד, ויאמר קולי אדוני המלך. אין אבי הפעם. ויאמר למה זה אדוני רודף אחרי עבדו, כי מה עשיתי ומה בידי רעה, ואתה ישמענה אדוני המלך את דברי עבדו. וזה המשפט, אם השם הסיתך בי, אם הכל קורה כי הקדוש ברוך הוא הסיתך בי, אני מקבל את הדין. ירח מנחה, ירח מנחה, מסבירים המפרשים, שהקדוש ברוך הוא יקבל את קורבנותיי. עוד אין בית מקדש, אבל חיי הם קורבנות, תפילותיי הם קורבנות. ואם בני האדם, ארורים הם לפני השם, כי גירשוני היום יסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. ואתה אל יפול דמי ארצה מנגד פני השם, כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד, כאשר ירדוף הקורא בהרים. ויאמר שאול, חטאתי שוב בני דוד, כי לא הרע לך עוד, תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. ואתה כל כך מצפה לזה שפה זה ייגמר יפה כבר. ויען דוד ויאמר, הנה חנית המלך. ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. והשם ישיב לאיש, דוד מדבר על עצמו. זה לא יעני. והשם ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו. יכולתי לקחת את החנית, אולי יכולתי להרוג. יכולתי לנצח בקריירה הזאת. אבל השם ישיב לאיש. את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתנך השם היום ביד, הוא לא אומר בידי, ולא אביתי לשלוח ידי במשיח השם. לא ולא שלחתי, ולא אביתי. נשבע לך, לא רציתי. נשבע לך לא עלה לי תאווה לזה. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כבר שמעתם מה קרה לדוד כלפי שאול ביום הזה? גדלה נפשו. כן תגדל נפשי בעיני השם ויצילני מכל צרה. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני, גם עשות תעשה וגם יכול תוכל. וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו. גם בסיפור של יוסף והאחים, הסיפור לא נגמר בשום שלב. גם בפרשת ויחי אנחנו לא רואים שהאחים באו אי פעם ואמרו ליוסף, הסיפור נגמר. אפילו לא פעם אחת. עד היום עוד לא ראינו אותם באים. אז איך בבור לא היו דברי תורה? אז מה קרה עד וישלח ומה קרה מוישב? דקות בודדות, אבל כל הפסוקים פשוט עונים את הכל. למנצח אל תשחט. אתם מבינים איזו פתיחה זאת? למנצח אל תשחט. יש למנצח מזמור, יש למנצח שיר. יש למנצח שיר שהוא נותן לי כוח לא להיכנס למקום המשחית. זה לא אנושי, אומר דוד, אבל כנראה זה תפקידי. הרגל הרביעית של המרכבה אומרת באחד המזמורים הידועים של השיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. זה גם בסימן שאלה. איך חסידים אומרים את זה בסימן קריאה? שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין? ככל שאני יודע יותר לעשות את עצמי אין, משם יבוא עזרי. חז"ל אומרים שאשא עיניי אל ההרים זה אל ההורים. ההורים זה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ואמהות. אלה שעשו את עצמם אין. רחל שנתנה את הסימנים. אברהם, לאה, צלפה, האבות, האימהות. עברית מודרנית לא משתמשים בזה כמעט. אלה שאימנו את עצמם עד שהם הפכו להיות עין. אני לא יכול להיות עין. אבל אשא עיניי אל ההרים, אולי היום אוכל להיות מילימטר עין יותר מאתמול. אולי. אולי אני אבין שבעצם כל הניסיונות בעולם הם להיות עוד קצת עין. כי מהעין הזה יבוא איזה. למנצח, אל תשחית. אתה זה שהבאת לעולם את האפשרות שבשר ודם יגיע לאל תשחית. לדוד. לדוד שמיוסר מדבר אחד. הוא השחית את הבגד. על זה הוא מיוסר. לנצח על... ודאי, ועל זה הוא נהנש אחר. והוא שמח כל כך בעונש. כי אז הוא נהנש את זה. למנצח אל תשחט לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. חונני אלוהים, חונני, רשי, חונני שלא אהרוג, חונני שלא אהרג. וירא יעקב מאוד ויצר. שמא יהרוג, שמא יהרג. כי בכך חסיה נפשי, ובצל כנפיך אכסה, עד יעבור הבות. המילה הבות היא דיבורי הבות. דיבורי בלע, אז מאיפה באה המילה? אתם תראו עוד מעט. אני לא יודע מה מקור המילה, אבל זו מילה מזעזעת. הרי השורש של המילה הבות זה הווה. המילה אבות מדברת על דיבורים שהם כל הזמן present continuous. די, לא נגמר. זה לא משעבר אותך כבר. אין לך סיפור חדש, אין לך עוד משהו עכשיו. אין דברי תורה בבור. זה לא מובן, אנחנו עדיין בשאלה. זה השבטים. מה פירוש אין דברי תורה בבור? לאט. וכיוון שאני לא רואה שום דרך לצאת, אקרא לאלוהים עליון. זו הפעם הראשונה שהביטוי הזה מופיע. אתם מבינים שמדובר באדם שנמצא עכשיו במערה. הוא נמצא במערה במקום הכי נמוך בעולם. הוא נמצא במערה הכי נמוכה של המקום הכי נמוך, והוא אומר, שום דבר שאני רואה בעיניים שלי כבר לא יוכל להציל אותי. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. זה לא הסלנג של היום, גומר עליי. לאל המשלים איתי את חסדו כל פעם, אבל זה כל כך קרוב לסלנג של היום. הוא גומר עליי. וכך הוא גומר עליי. הוא משלים אותי. יש בעברית את הביטוי שאני מרגיש בסדר גמור, ואתם מכירים את הציניקנים שאומרים בסדר פסיק גמור? זה קצת דומה. זה לא ציני. לאל גומר והופך אותי למוגמר. אתם יודעים מה זה מוגמר? מוגמר זה בסמים שכשהם נשרפים חזק, הם מדיפים ריח שאי אפשר לתאר, קוראים לזה לברך על המוגמר. ישלח משמיים ויושיעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. אני חושב שהפשט הפשוט ישלח משמיים ויושיעני, עוד לא היה חיל אוויר, אבל הוא אומר מפה מוציאים אותי רק עם מטוס. פה צריך יחידת חילוץ, מועצה אזורית אמר, 3,000 איש מסביב, מפה אין יציאה, ישלח משמיים ויושיעני. איך הוא מתאר את מה שרוצים ממנו האויבים? האחים שלו. חרף, חרף זה בפועל, שואפי סלע. השאיפה שלו היא לחרף. עד מתי? סלע. אתם יודעים מה זה סלע? סלע. ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. למלבים יש פירוש אחר מדהים. לפי המלבים את החצי הראשון אומרים בציניות שאול ואנשיו. זהו, סגור עליו. ישלח משמיים בטח, הוא בוכה שם בפנים דוד ויושיעני. חרף, כאילו צוחק עליי שהוא אפיס אלה. מה שיכול לעזור לך זה משהו שיצא מהשמיים. תשכח מזה, אין דברים כאלה. ואז דוד עונה לעצמו, ישלח משמיים, חסדו ואמיתו. כן, אם צריך להושיע אותי, אז שישלח משמיים, חסדו ואמיתו. נכון? הגעתי למקום שבו הישועה היא שמיים. נפשי בתוך לבאים. אין גדי. אשכבה, לוהטים. להטים זה נחשים, עקרבים. נחשים ועקרבים יש בו. לבאים זה עריות, נמרים. נפשי בתוך לבאים, אשכבה, לוהטים. בני אדם, מה בני אדם פתאום? שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה. אני לא יודע אם יש פסוק כזה בעולם. אתם יודעים מה אומר פה? שנייה אחת אין גדי, אוהבים את הארץ? באין גדי יש התרבות יעלים בזמן האחרון. אתם יודעים למה? למה? נגמרו הנמרים. הנמר האחרון חתם ביטור, ואז יש. ככה הנמרים היו עושים ברירה טבעית. כמה יעלים היו אוכלים הנמרים? כשהיה נמר אחד ידעו. אפשר לבדוק על נמר אחד. היה לוקח יעל לשבוע. יפה. לוקח 2 דקות ביס, לוקח את היעל ומכניס אותו למקרר. ואין גדי חם לפעמים. אבל הוא ידע לסדר לו את המקרר. ואיך אומרים האין גדאים האמיתיים? במשך השבוע הזה של הנמר היה את היעל, לא בטוח מומלץ, אבל יכולת לשבת איתו לשיחה, ללטף אותו, לשיר איתו שירים מהפלמה, מה שאתה רוצה. כי יש לו אוכל. הלוואים סביעים כשהם גומרים. גם הנחשים, הקרבים, בשלב מסוים מסיימים. אפילו הנחש שאף פעם לא סביע, בשלב מסוים הוא גומר. אבל הלוואים שאני נמצא איתם, אומר דוד, שיניהם חנית וחיצים. תראו את התיאור. ולשונם חרב חדה. זה לא לשון שמתייפת. דיברו לשונם למד שקר. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. אם על פי המלבים זה מדהים. הם צודקים, אין כאן שום סיכוי. אז עכשיו תעלה את הכל על השמיים אלוקים. ותראה שאפשר להגיע לאן שאפשר להגיע. אתם יודעים מה זה המקום הזה שדוד המלך מדבר בו? זה המקום שיתהפך, כי עלתה צעקתה לפני השם. זה המקום שהפך לגופרית ומלח. על מה? לשם הולך דוד המלך ואומר, שימעו דבר השם, קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו, עם אמורה. ושם הוא הולך כי הוא מאמין באמונה שלמה שמשם עוד יתגלה שהמים החיים ייצאו מבית המקדש מירושלים. מכירים את הנבואה הגדולה ההיא ביחזקאל? וירדו אל הים הקדמוני, אל ים המלח, והים הקדמוני יתמלא חיים, ואז יראו גם סלעים מחסל השפנים, ואז שם אוניות יהליכון. ודוד המלך יש קשר מאוד קרוב למקום הזה, אתם יודעים למה? אני לא יודע אם חוזרו אחרים את זה. כי סבתא שלו נולדה שם במערה. משם באה רות המואביה. שם הסבא הגדול, שם הסבתא, שם רות המואביה. הוא זוכר כל כך טוב את רות המואביה. הוא גם זוכר את רות המואביה מגיעה אלינו ומקבלים אותה ולא מקבלים אותה. הוא זוכר את זה מצוין. בבית הזה הוא גדל, בבית לחם. רשת הכינו לפעמי. אני פשוט ברשת. כפף נפשי. תפקיד הרשת זה לכפוף את נפשי. קראו לפניי שיחה. מעניין שדוד המלך ביטר על המילה שוחה. לדעתי שיחה זה שוחה, אבל זה מתחיל בשיחה. זה נחמד. אם קוראים לך שוחה, לפחות תגבר. תחיה שוחה ותראה. אבל מה אתה מזמין אותי לשיחה בתוך השוחה? מה הפוזה הזאת? תחיה שוחה, כמו שקוראים שוחה. קראו לפניי שיחה. החרף שואפיס אלה. והוא כבר רואה את ההמשך. אין לו ספק. נפלו בתוכה סלע. לא כי אני חזק יותר. חס ושלום. אלא רק אם אני אעמוד במשפט הבא. ואם לא, אז לא. נכון ליבי אלוהים. נכון ליבי. שמעתם פעם משפט כזה? נכון פירושו מכוונן. מיום ליום אתה הופך, אומר דוד המלך, את ליבי לרגל הרביעית שלך. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי. מאין יבוא עזרי? לכן גם אין סוף לעשירה והזמינה. אתם לא שומעים את יוסף אומר לאחים, אל תעצמו, עליך. אתם לא שומעים את יהודה מודה, אומר, אורה חבודי, אורה הנבל, אורה הנבל בחינור. אתם יודעים מה זה כבודי? רשי במקום, כל המפרשים, אתם יודעים מה זה כבודי? נשמתי. אין כבר כבודי. די, כבר זכיתי לגלות שכל מה שדמיינתי שהוא כבודי, הוא קשקוש. הייתי בעיקר שאול באלפה ודוד ברבבותיו. הייתי בדוד, הייתי בסרט הזה. עכשיו אני מבקש אורה כבודי. ואז, אין לי פה נבל וכינור בטח במערה. אבל אני לא אצטרך, הנבל והכינור יתעוררו לבד. כל הנבלים והכינורות ינגנו. ואז, אתם יודעים איך השולחן ערוך נפתח? בזה שצריך לעורר את השחר? אתם יודעים איך השולחן ערוך נפתח? בזה שאפשר להאיר את השחר. שיהיה הכי חושך. שהדבר הראשון שאדם יכול לעשות הוא להאיר את השחר. יתגבר כארי, לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. ומהי עבודת בוראו? שיהה הוא מעורר את השחר. האירה שחר. מכאן למדו שדוד המלך האיר את השחר. ואז מה אני אעשה? עודך ועמים, אדוני. אז המרחה בלאומים. למי הוא מתכוון? לבנימין בעממך? שאול? לעמים בעולם? והוא זורק שאלה ואומר, אולי מפה, מצוקי היעלים של סדום, נבדוק מה תוקע אותנו מלקרוא לכל העולם כבר בשם השם. למה אנחנו תקועים פה עכשיו, פה עם 3,000 איש מסביב? כי גדול עד שמיים חסדך, ועד שחכים עמיתך. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. והבור ריק, אין בו מים. אגב, בחצי שנייה, אתם יודעים איך קוראים לו מערה הזו? ניסיתי לבדוק מה קורה, לא מצאתי, אבל ברור לי לגמרי. מערת דודים. את דודים, תיאורים. והנה איתך את דודים. במערת המלחמה הגדולה, גילה דוד את הנצח של האהבה. את הדודים. את הדוד. את הדוד. אז איך הבורק אין בו דברי תורה? כי התורה נמשלה למים. מה המדרש רוצה? המדרש אומר שני דברים ובזה אני עומד, זה דבר לא ייאמן. בטח שיש תורה. התורה נמשלה לכמה דברים, ליין, לחלב, לשמן. מה זה, כדי שיהיה לדרשנים כל מיני נושאים? כל אחד מהדברים יתברר. יודעים למה היא נמשלה למים? חז"ל מסבירים למה. כי המים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך. התורה נמשלה למים כי היא מתקיימת רק במי שמנמיך את עצמו. שאין לו טעם משלו. שעצם ההופעה שלו היא בהשפלה. המשפיל לראות. והבור ריק, יכול להיות שהוא מלא, אבל את ההתבטלות הזאת לנותן התורה, אין בו מים. הוא בור אדיר, אין בו מים. רבי אומר בשיחה, וכשאין מים, כלומר כשהתורה היא לא תורה של התבטלות אל נותן התורה, אז גם למה שאני אתבטל אליך? אז אוטומטית נחשים ועקרבים בו. רשי לא אמר דרוש, רשי בא ליישב פשוטו של מקרא. רשי רצה לענות איך יכול להיות. יש סברות, יש הגיונות. מהגיונות האלה אפשר להגיע לסוף פרשת וישלח ולהיתקע ברוגזו של יוסף. ישלח משמיים חסדו ואמיתו. היכולת הזאת להיות עוד טיפה אין, עוד טיפ-טיפה אין, היא החיבור של כל הפרשות של ספר בראשית. מה שלימדו האבות והאימהות, באים ללמד ההורים שלנו, אבות בית, כמו שהרב צבי יהודה היה קורא לזה, את העבודה הזאת עכשיו. תשכחו עליכם. תהיה אין. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוהים. כי למחיה השלחה אני אלוהים לפניכם. אז למה תעצרו? ועדיין קשה, והאחים עדיין אומרים, אבל אולי, אולי, כשחוזרים מההלוויה של יעקב, 40 וכמה שנה אחרי הבור, אבל אולי, אולי, השב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויבכי יוסף ודברם אליו. ויאמר, תחת אלוהים אני, אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה, להחיות עם רב. ויחלקל אותם, וידבר על ליבם. משפט חיתום. איך אומר דוד המלך? אם אני יכול להגדיל את נפשך בעיניי, אז תגדל נפשי בעיני השם. זה המהלך של כל הספר. זה אמר יעקב בפרשה של השבת. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יוטט כסלב השבוע. נתוועד יחד בעזרת השם ביום שלישי. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. האדמור הזקן מסביר באיגרת של היציאה מהמאסר, לא קטנו זכויותיי. ולמרות שקטנו זכויותיי, אז בכל זאת הצילני. האדמור הזקן אומר, לפי זה היה צריך להיות קטנו זכויותיי כתוב. הפוך, אומר יעקב. כיוון שקטונתי דווקא מתוך החסדים שאתה עושה איתי. כמה קל מהחסד שאתה מקבל לתפוס נפח. לתפוס אגו. כיוון שקטונתי, לכן אני יכול לבקש הצילני. אם אני עוד לא מקבל, אני עוד לא קטונתי. אתם יודעים עד איפה יכול האדם להגיע? רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, למנצח על שושנים. מי הדובר? דוד. רואה ישראל, מי זה רואה ישראל? הקדוש ברוך הוא. נוהג כצאן יוסף, ממתי אנחנו נקראים צאנו של יוסף? חז"ל, זעזע. אמר לו דוד, ריבונו של עולם, למה לא תלמד מיוסף? שמעתם לאן אפשר להגיע? נהג צונך כיוסף. גמלנוך רעות? אתה תגמול איתנו טובה. רואה ישראל האזינה כיוסף. נהוג צונך. במערה, בבורחו מפני שאול, שם יתברר הבירור הזה. מהפרשה הזאת, נתחיל חלק המאין יבוא עזרי, היותר קרוב, היותר קשה. היותר נגיש. לא מול שכם, לא מול עשיו, לא מול לבן. ומכאן מתחילה העבודה של התיקון הזה. שנזכה בעזרת